הרב בני לאו.
את החלק הראשון של פרק כ"א אני זוכר כחוויה מטלטלת. בזמן שהייתי בצבא, ביקרתי בישיבה ושמעתי את הרב אהרון ליכטנשטיין, זכרו לברכה, ראש ישיבת הר עציון, במיד אחרי האירוע של סבר ושתילה בשנת 82 בימי מלחמת לבנון הראשונה. התורה מתארת כי ימצא חלל באדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה נופל בשדה לא נודע מעיקהו, ואז יש את הטקס של הזקנים והשופטים מודדים את סביבות החלל, מוצאים את העיר הקרובה אל החלל, לוקחים עגלת בקר שלא עובד בה, לא משכה בעול, וזקני העיר, זקני העיר זאת ההנהגה הנבחרת המכובדת, לוקחים את העגלה שממש עוד לא עברה שום דבר בחיים, לוקחים אותה לנחל איתן שמעולם לא עבדו בו וגם לא יזרעו בו, ושם עורפים את העגלה בנחל. ואז יש את הרגע המדהים שהזקנים עומדים, רוחצים את ידיהם על העגלה הרופה בנחל, וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו, כפר לעמך ישראל. כשעמד הרב ליכטנשטיין בסיפור סברה ושתילה, אני זוכר את קולו הצועק, מדבר, האם אנחנו יכולים לומר כמדינה, ידינו לא שפכו, עינינו לא ראו. האם הטבח הנורא שנעשה שם בתוך שכנים רחוקים שלנו, אויבים שלנו חלקם, חלקם אויבים של האויבים, אבל לא אוהבים, האם אנחנו כמי שנכנס לטריטוריה שלהם במלחמה, והיינו הריבון באותה נקודת זמן, ריבון בשטח, האם אנחנו יכולים לומר, שואל הרב ליכטנשטיין, איננו לא ראו? האם אנחנו יכולים לומר שלא ראינו את הטבח שמתרחש שם? ואם ראינו, האם ידינו לא שפכו את הדם הזה? זה היה הרגע אולי המטלטל ביותר שלי, כאיש צעיר שכל כך האמין שאנחנו תמיד צודקים ותמיד הכוח שלנו משרת אותנו, פתאום מישהו עומד ואומר, סליחה, אנחנו צריכים לפחות לשאול את השאלה של העיניים והידיים. כשקוראים את הפרשה הזאת, את הפרק הזה, פרק כ"א בספר דברים, מה שנקרא פרשת העגלה הרופה, אתה מבין את גודל העוצמה של התורה שאומרת, אם יש שפיכות דמים של יחיד או של רבים ולא נודע מעיקהו, אם יש דם שפוך על האדמה, אנחנו הריבון של אותה טריטוריה נושאים באחריות. יש פה זעזוע של ממש, יש פה טלטלה של דם נשפך, והארץ לא תשקוט עד שימצא שופך הדם. כשלוקחים את זקני העיר בעצם אומרים להם, תישאו באחריות. הגמרא, גם בתלמוד הבבלי וגם בתלמוד הירושלמי, עונה לשאלה ששאלה כבר המשנה, למה זקני העיר? למה זקני העיר צריכים לעשות את הטקס המטלטל הזה? לשון המשנה במסכת סוטה, וכי עלה על דעתנו המחשבה שזקני בית הדין הם שופכי הדמים? ויש תשובות שונות לשאלה הזאת. בתלמוד הירושלמי אומרים, אנחנו אולי פספסנו את החוויה הזאת של לא ראינו את האדם הזה והנחנו אותו והמאמנו את דינו. זאת אומרת, בהסבר של בני ארץ ישראל, הם אומרים, אולי היה פה איזה עבריין שהשופטים הקלו בקלות ראש על עבריינותו ושחררו אותו, וככה הסתובב רוצח על פני אדמה, ופתאום אנחנו רואים הרוג נוסף שכאילו לא נודע מעיקהו. האם אנחנו אשמים באצבע קלה על ההדק? חכמי בבל מדברים על ההרוג, על הנרצח, ואומרים, אולי זה בן אדם שאנחנו לא ציידנו אותו במה שצריך לצייד, שחררנו אותו לדרכו בלי ליווי, בלי מזון, וככה הוא מצא את עצמו בעצם קורבן לטרף של בני אדם. גם כך וגם כך, יש פה איזושהי אחריות, אחריות שאומרת, אל תעלימו עיניים ממה שקורה. איך זה עובד הדבר הזה? איך עובד ידינו לא ראו, העגלה הרופה הזאת על הנחל האיתן. אז יש על זה כמובן פרשנויות שונות. הרמב״ם למשל, מאוד רציונליסט, ניסה להסביר שהטקס בא לגלות את הרוצח על ידי זה שמתעסקים עם זה, עושים טקס שהזקנים, המנהיגות, כולם מדברים על הרצח, אז פתאום חבר מדבר עם חבר, ויש איזה רעש גדול, ואולי אומר הרמב״ם במורה נבוכים, על ידי ריבוי העיסוק של בני אדם, יתגלה הדבר, יתגלה הרוצח, מאוד פרגמטי הרמב״ם. לעומתו הרמב״ן, מיסטיקן הרבה יותר, אומר, הטקס הזה של ידינו לא שפכו, עינינו לא ראו, על הנחל האיתן, זה בא לעשות כמו קורבן. אנחנו באים כמו ששולחים את השעיר המשתלח ואת הפרה האדומה, אנחנו רוצים לעשות משהו שהוא לא רציונלי, משהו שמרחיק אותנו, מזרים את הדם הזה הרחק מעיני בני אדם. ואולי, אולי יש פה פשוט איזה רגע של בהלה גדולה. זה נכון שזה נעשה על ידי השפה המקראית, על ידי עריפת עגלה, שזה דבר כל כך ברוטלי, אבל תחשבו מה זה עגלה. עגלה שטרם נכנסה לחיים, כל כך צעירה, כל כך נורא, ואז לוקחים נחל איתן של המים שמסמלים יותר מכל את החיים, ואנחנו אומרים, תראו את הקטל הנורא הזה שנעשה, ומחתים בדם את המים החיים. אני מקליט את השיעור הזה כשממש אנחנו כולנו עוד מדממים את הרציחה הברוטלית של נערה אורי אנסבחר, נערה צעירה שהייתה ממש קרנה אור, קרנה שמחת חיים, ופתאום איזה איש שגם שוחרר כנראה שלא בדין, וגם כנראה לא הגענו עליה כמו שצריך. כל הארץ צריכה לרעוש משפיכות דם איומה שכזאת, מרצח נתעב שכזה, ואנחנו לא יכולים להגיד עינינו לא ראו, ואפילו לא יכולים לומר ידינו לא שפכו.